כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 12 באוקטובר 2021 והיום בעולם. הבחירות בעיראק, המפלגות הפרו-איראניות איבדו מכוחן. מפלגתו של המנהיג הדתי השיעי מוקטדה הסדר הגדילה את מספר המושבים שברשותה, ואילו הגוש הנגדי נחלש. מוקטדה הסדר, המתנגד לאיראן ולארצות הברית כאחד, חגג אתמול ניצחון.
السفارات مرحب بها ما لم تتدخل في الشأن العراقي ما لم تتدخل في الشأن العراقي فالعراق للعراقيين فقط فالعراق للعراقيين فقط
אנו מקבלים בברכה את כל השגרירויות שלא מתערבות בענייני הפנימיים של עיראק או בהרכבת ממשלתה. עיראק היא רק לעיראקים, עיראק היא רק לעיראקים. המשא ומתן על זהות ראש הממשלה הבא צפוי להימשך זמן רב. ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון תחת מתקפה חריפה. דוח ועדת חקירה שבדק את התנהלות הממשלה במהלך ההתפרצות הראשונית של הקורונה קובע כי הממשלה כשלה כשהנהיגה מדיניות של חיסון עדר. רק במארס, שלושה חודשים אחרי ההתפרצות הראשונית, הורה ג'ונסון על סגרים.
From this evening I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home. Because the critical thing we must do to stop the disease spreading between households.
אנחנו מבקשים מכם להישאר בבית, זוהי הדרך למנוע מעבר של הווירוס מבית לבית. אלא שאז כבר היה מאוחר מדי, אלפים קיפחו את חייהם שלא לצורך.
First, we do have breaking news to pass along. Governor Abbott has issued an executive order banning vaccine mandates by any entity.
מושל טקסס גרג אבוט אוסר על מעסיקים במדינה לחייב עובדים להתחסן נגד נגיף קורונה. עמדתו עומדת בסתירה מוחלטת לעמדת הבית הלבן, שצפוי להתעמת עם אבוט בסוגיה. כמעט 70 אלף בני אדם מתו בטקסס מאז החל משבר קורונה. היסטוריה בעולם הקומיקס. סופרמן, אחד מגיבורי העל האהובים והוותיקים ביותר, יוצא מהארון. המוציאה לאור הכריזה כי ג'ון קנט, הלו הוא בנם של קלאר קנט, סופרמן המקורי, ואהובתו העיתונאית לואיס ליין, יוצא כביסקסואל בגיליון שיצא לאור בעוד פחות מחודש. ניסיון למשוך תשומת לב, או אולי שינוי אמיתי ביחס עולם הקומיקס בתחום המגדרי. וגם נדמה שרק סיימנו עם אולימפיאדת הקיץ 2020 ב-2021 וכבר כולם נערכים לחורף. בפברואר תיפתח בבייג'ין אולימפיאדת החורף, האחות הקטנה מבין השתיים, אבל הסינים לא עושים שום דבר בקטן. כבר היום פרסמו את שיר הנושא ביחד למען עתיד משותף. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני שמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אב לכם ושלום גם לאליטל אטיאס ושני אביב שמעבר לזכוכית. בעיראק הוכרזו אתמול התוצאות הראשונות של הבחירות לפרלמנט ונראה שיש מנצח גדול, המטיף השיעי מוקטדה הסדר שסיעתו הגדילה את כוחה מאז הבחירות הקודמות ל-73 מושבים, בד בבד הישגים לסונים, לקורדים ויש גם קאמבק מעניין של ראש ממשלה לשעבר שיעי נורי אל מליקי וברקע תבוסה למפלגות שהן מזוהות עם המיליציות הפרו-איראני. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
שלום ערן.
אז מה התוצאות?
אז תראה, קודם כל תוצאות מאוד מעניינות, שתומנות בחובן הייתי אומר פוטנציאל, אולי לאיזשהו שינוי, אבל הדרך עוד ארוכה. קודם כל נתחיל בשורה התחתונה, והיא שממליך המלכים בעיראק ימשיך להיות המטיף השיעי הבולט מוקתדה אסדר, שהגדיל את כוחו מהבחירות לפני 3 שנים, אם תרצה אסדר יסדר גם הפעם. 2018 הוא גם כן עמד בראש 54 מושבים, אבל הפעם הוא הגדיל את כוחו ל-73 מושבים, וזה עוד אחרי שצריך לומר לסדר הודיע שהוא יחרים בהתחלה את הבחירות ואז חזר בו והשתתף עם עשייה שלו. על כל פנים אין ספק שהתומכים שלו מהעדה השיעית הם האנשים הכי מאושרים כרגע בעיראק, כך לשמוע קולות אמש מבגדד כאשר הכתב של ג'זירה באנגלית ניסה לדווח ולא ממש הצליח. הנה כן, אז אלה הקולות אתמול מכיכר את החיר בבגדד, התומכים של מוקתדה אסדר מאוד שמחים. וקרו עוד כמה דברים מעניינים, הסונים הגדילו את כוחם, הקואליציה שהקים יושב ראש הפרלמנט הסוני מוחמד אל-חלבוסי זכתה ב-38 מושבים. אחרי הקאמבק מעניין מאוד של ראש הממשלה לשעבר השיעי נורי אל-מליקי, מקורב מאוד לאיראן, עם 37 מושבים. גם הקורדים הגדילו את כוחם ל-32 מושבים, מפקדו של מסעוד ברזני מיודענו. שתי סיעות שמייצגות את אנשי המחאה נגד השלטון לפני שנתיים שהובילה להקדמת הבחירות זכו בכמעט 20 מושבים, גם כן הישג לא רע. בצד הרבה פחות מרוצה הקואליציות והסיעות שמזוהות עם המיליציות הפרו-איראניות, קואליציית אל-פתח של עדי אמרי קיבלה 14 מושבים בלבד, לעומת כמעט 50 בבחירות לפני 3 שנים. הסיעה של גדודי חיזבאללה עיראקי שגם כן מקורבים מאוד לאיראן לא הצליחה להיכנס לפרלמנט. ופה נשאלת השאלה הגדולה, האם מוקתדה אסדר שצריך 165 חברי פרלמנט כדי להקים ממשלה וכדי להמליך ראש ממשלה, יחליט להשאיר בחוץ את המחנה הפרו-איראני? אסדר צריך לומר אישיות מאוד הפכפכה, מנסה להצטייר כמבוגר האחראי בעיראק כבר שנים, הפטריוט העיראקי שמתנגד לכל נוכחות זרה, גם של איראן, גם של ארצות הברית, גם של מדינות אחרות. אתמול בנאום הניצחון שלו, הייתה שם איזושהי רמיזה די עבה למיליציות הפרו-איראניות שמה שהיה לא בטוח ומה שיהיה, הנה קטע מדבריו.
ומן الآن فصاعدا يجب حصر السلاح بيد الدولة ويمنع استعمال السلاح خارج هذا النطاق.
وإن كان כן, אז זה מוקתדה אסדר, המטיף השיעי, המנצח הגדול של הבחירות בעיראק, שאומר כי מעתה הנשק צריך להיות אך ורק בידי המדינה, והשימוש בו אסור שהוא יהיה מחוץ למסגרת המדינתית, רמז הזה למיליציות הפרו-איראניות. אגב, גם לאסדר יש מיליציה חמושה משלו, והוא גם אומר את זה שזה נוגע כמובן אליה. הוא אומר שמה שהוא אומר בנוגע לנשק, זה גם נוגע לאלה שמתיימרים לפעול בשם ההתנגדות, המוקאומה. כלומר, בהחלט יש פה רמיזה אהבה, והוא אומר, הגיע הזמן שהעם העיראקי יחיה בשלום, ללא כיבוש, ללא טרור ולא מיליציות. גם בנאום שלו הוא שולח מסר למערב, אנחנו מברכים את כל השגרירויות הזרות, מקדמים אותם מאותן בברכה, רק אל תתערבו לנו בעניינים הפנימיים, אם תרצה עיראק של העיראקים. צריך לומר שהמיליציות הפרו-איראניות כמרקחה והעשיות שמזהות איתן לא מתכוונות לשבת בשקט. יושב ראש קואליציית אל-פתח עדי אל-אמרי אמר היום בתגובה על התוצאות המאכזבות כי הבחירות האלה מפוברקות, אנחנו לא נסכים לתוצאות האלה, יהיה אשר יהיה המחיר, נגן על הקולות של הבוחרים שלנו בכל הכוח. במקביל, אחד מהבכירים בגדודי חיזבאללה העיראקי צייץ בחשבון הטוויטר שלו שמדובר בהונאה הגדולה ביותר בהיסטוריה המודרנית נגד העם העיראקי, על המיליציות להתכונן להגן על הישות הקדושה שלהן, כך אחד מהבכירים בגדודי חיזבאללה העיראקי. אנחנו גם הרמנו טלפון לבגדד, שוחחנו בעילום שם כמובן עם מזרח עיראקי, שמצד אחד אומר לנו שזה לא באמת בחירות אמיתיות, כי עשו מניפולציה עם אחוז הצבעה, שהיה מאוד נמוך, אנחנו גם דיברנו על זה אתמול, 41%, שפל של ממש, אך מצד שני הוא כן שואב עידוד מכך שהמפלגות המזהות עם המיליציות הפרו-איראניות ספגו תבוסה. הנה קטע מדבריו.
احزاب ايران تلقت ضربه قويه وهذا يعكس الرفض الشعبي نوعا ما.
כן, אז אומר לנו אותו אזרח עיראקי שנמצא בבגדד שבאמת המפלגות שמזוהות עם איראן קיבלו מכה כואבת מאוד, וזה משקף את אולי את ההתנגדות העממית שיש לנוכחות האיראנית בעיראק. אבל לסיכום, עוד מוקדם מאוד לקבוע לאן הדברים הולכים. אין ספק שבטהרן כך נראה יצטרכו לעבוד יותר קשה הפעם כדי לוודא שמוקתדה אסדר המנצח הגדול יבחר ראש ממשלה שיהיה להם סוג של נוח לעבוד איתו.
רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
ושלום לפרופסור עופרה בנג'ו.
שלום וברכה.
מאוניברסיטת תל אביב והמרכז האקדמי שלם. אז זה נראה כמו קרב של שיעים נגד שיעים, השיעים האיראנים מול השיעים העיראקים, על גרורותיהם של השיעים האיראנים כמובן.
בדיוק, אז באמת כדאי להסביר מה קרה כאן, איך קרה שהפרו-איראנים נכשלו בצורה כל כך חמורה, ולעומת זאת סדר ואנשיו הצליחו כל כך הרבה. אז לגבי כל אלה ששייכים למיליציות השיעיות, הפרו-איראניות, צריך לומר שחלו כמה שינויים לאחרונה שפגעו בהם. ראשית, אנחנו צריכים לזכור שקאסם סולימני ואל-מוהנדס, שהם בעצם הם היו הגורם המכריע במניפולציות, בבחירות, בכל מה שנעשה בעיראק, וכמובן הם עשו את המניפולציות ב-2018, כיום הם לא נמצאו בשטח.
או במילים אחרות, מה שאת אומרת הוא שאנחנו נוהגים לדבר על הכישלונות האמריקנים, במקרה הזה הייתה פה הצלחה, הצלחה נזכיר של הנשיא טראמפ, לחסל את קאסם סולימני, ובכך במידה רבה לדחוק את רגליהן של המיליציות הפרו-איראניות.
לגמרי, זאת נקודה מאוד משמעותית שהשפיעה על הבוחרים, אבל כמובן הסיבה היותר משמעותית זה ההפגנות או מה שקוראים מהפכת תשרין, אוקטובר 2019, שאז הצעירים יצאו לרחובות, בעיקר הזעם הופנה אז לאיראן, ושרפו את כל המרכזים השונים של האיראנים, ועשו דברים רבים שכולם הופנו נגד האיראנים, ואיראן מצידה, עשתה, הענישה את העיראקים בצורה כזאת שמנעה מהם מים וחשמל ודברים נוספים, כך שהאהבה לאיראן, אם הייתה אי פעם, הלכה ופחתה, וההרגשה, התחושה הפטריוטית העיראקית התחזקה כמובן על חשבון הדברים הללו.
כן, ואיראן מטבע הדברים נמצאת בעצמה במשבר מאוד חמור. ראינו רק את נתוני הקורונה, רק ביממה האחרונה היא מדורגת שלישית במניין המתים העולמי. למדינה בינונית, נגיד בסדר גודל, להגיע למספרים כאלה, זה באמת די מדהים. מדינה שמתמודדת גם עם אתגרים לא פשוטים סביב סוגיית הגרעין. ואם ננסה רגע לעבור מהזירה העיראקית לזירה הקרובה יותר אלינו, לזירה הלבנונית, אם אכן אנחנו רואים את תוצאת אותו חיסול של סולימני שם בעיראק, האם יש סיכוי שנראה אותו מתרחש גם כאן בגבולנו הצפוני, בלבנון, שמתמודדת עם בעיות משלה, או ששם חיזבאללה הוא תשתית מספיק חזקה?
גם בלבנון צריך לחצל מישהו כדי שהדברים יתחילו להשתנות, אתה יודע. לצערנו הרב, כל עוד שמי שנמצא שם מצפוננו חיזבאללה, והמנהיג עדיין נמצא במחתרת, עדיין כוחו במותניו, אבל אני מאמינה שמה שקורה בעיראק יכול כן להשליך על מה שקורה בלבנון, אבל הייתי רוצה לחזור גם קצת להתמקד בניצחון של סדר.
כן.
סדר, כמו שאמר, הוא באמת דמות הפכפכה, ואיך פתאום הוא הצליח שוב להגדיל את כוחו בצורה כל כך גדולה.
נזכיר, חסיד אומות עולם הוא לא, אנחנו אפילו שייכנו אותו במשך שנים כגורם מחולל טרור בעיראק.
לגמרי, הוא אפילו יצא נגד סיסטני, נלחם נגד ראש הממשלה, והוא אפילו היה מבין אלה שפגעו במפגינים באוקטובר, ואף על פי כן הוא הצליח להשיג, ואני מייחס את זה לכמה דברים. ראשית, הוא חבר עם סיסטני, איש הדת אייתולה סיסטני, שמתנגד נחרצות למיליציות השיעיות הפרו-איראניות, ובמקרה הזה הייתה פה איזושהי חבירה שהיא בוודאי לצורך טקטי, אבל היא גם עזרה מאוד לסדר. נקודה משמעותית אחרת היא המערב. המדינות המערב משום מה רואים בסדר איזה מישהו שיכול לבלום את איראן בגלל נטיות הפרו-איראקיות שלו, ויש אומרים שאפילו הם הגיעו איתו להבנה שהוא ימליך את קאסמי, זה מי שלא רץ כלל לבחירות כראש הממשלה, שיהיה נוח למערב. אנחנו יודעים שאכן קאסמי היה בארצות הברית, ונחשב למי שהמערב יכול לעבוד איתו, זה לא שהוא לא עובד עם איראן ולא...
כך שהוא ינסה להסדיר את מערכת היחסים שלו עם המערב, אבל יש לו אתגרים גדולים מבית, ולא רק מהכיוון השיעי, אלא גם מהכיוון הסוני. כמעט שכחנו את דאעש, שוודאי ינסה בשנים הקרובות להרים את ראשו שם בעיראק, משימה לא פשוטה בכלל.
לגמרי, בהחלט לא, אבל אני רוצה לציין עוד שתי נקודות שהן משמעותיות. בכל זאת, ההפגנות של אוקטובר לא היו לשווא, ואם הצליחו להכניס לפרלמנט 20 מושבים, זה בהחלט לא מבוטל, וזאת למרות שבעצם הצעירים, רבים מהצעירים החרימו את הבחירות הללו, ואף על פי כן, עצם העובדה שהצליחו להכניס 20 מועמדים, זה בהחלט נקודה ראשונה משמעותית מתשובה.
לטפח איזה שהן ציפיות בנוגע ליחסים עם ישראל, אין סיבה טובה, נכון?
לא, לא, ממש לא, לא הייתי אומרת, סדר ממש לא מאוהבי ישראל, ובהחלט לא, אבל מה שכן אפשר לומר, שאם הקואליציה עם הקורדים של ברזני תתחזק, כפי שגם פה לפני, מלפני הבחירות כבר נוצרו איזה קשרים אדוקים בין סדר לבין ברזני, שה-KDP, שהיא בעצם המנצחת הגדולה בקורדיסטן, אז פה יכול להיות שתהיה איזושהי תזוזה, אבל אני לא כל כך, לא הייתי מאמרת על הדבר הזה. גם בעניין הקורדי צריך לציין כמה נקודות חשובות. אז כאמור, המפלגה KDP, המפלגה המובילה, זכתה פי שניים ויותר מאשר המפלגה הפרו-איראנית, הקורדית הפרו-איראנית של מפלגת ה-UK.
וזו בהחלט בשורה טובה גם מבחינתנו, מבחינת ישראל. לצערנו אנחנו נאלץ להסתפק בדברים האלה. פרופסור אופרה בנג'ו מאוניברסיטת תל אביב והמרכז האקדמי שלם, תודה רבה לך הדברים המעניינים האלה.
תודה רבה, תודה.
אנחנו לאתיופיה. צבא אתיופיה פתח במתקפה מאורגנת בכמה חזיתות נגד המורדים מאזור תיגראי. על פי ידיעות מהאזור, הצבא האתיופי משתמש בירי ארטילרי מטנקים והתקפות אוויריות ממטוסים ללא טייס. הוא מנסה להשתלט מחדש על אזורים במחוז אמהרה ובצפון מחוז תיגראי. דיווחה של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
ביום ראשון דיווחנו כאן על נוכחות מסיבית של חיילים מצבא אתיופיה במחוז אמהרה ובעוד אזור קרוב למחוז טיגרי. לוחמי החזית העממית לשחרור טיגרי הזהירו במהלך סוף השבוע שהצבא של אתיופיה החל לראות ירי ארטילרי נגדם. כעת ברור שההתקפה הגדולה ממנה חששו בטיגרי אכן הושקה. הצבא האתיופי החליט לשבור את הפסקת האש הזמנית ולהשתלט מחדש על חלק מהאזורים שנמצאים תחת שליטת המורדים. המורדים בטיגרי לא הופתעו מהמתקפה. הפסקת האש הזמנית, אותה הזכרנו, הוכרזה בחודש יוני האחרון. המטרה המשותפת הייתה לאפשר לאיכרים לזרוע. עונת השתילה והזריעה הגיעה בשלב מסוים לקיצה, ואחריה גם הגשמים. המורדים טענו בשבועות האחרונים שהצבא של אתיופיה צפוי להשיק את המתקפה הגדולה שלו מיד עם סיומה של עונת הגשמים. וזה בדיוק מה שקרה. החששות שלהם נשענו על ידיעות שלפיהן הצבא האתיופי גייס לשורותיו לאחרונה מאות ואולי אלפי חיילים חדשים, וגם רכש עוד כלי נשק. גם באום חששו בשבוע שעבר מהתפתחות כזאת. ביום רביעי התכנסו חברות מועצת הביטחון כדי לדון בהחלטה של אתיופיה לסלק משטחה שבעה עובדי סיוע של האום. השגריר של קניה לאום הזהיר שרק הפסקת אש כוללת תסייע לפתור את המשבר ההומניטרי המחמיר.
I think we were very clear about the need for unimpeded humanitarian access as well as the need to see progress in political negotiations to bring up a ceasefire.
אני חושב שהיינו ברורים מאוד בדבר הצורך בגישה חופשית לחלוטין של הסיוע ההומניטרי ובדבר הצורך במסע ומתן פוליטי כדי להגיע להפסקת אש, כך אמר השגריר הקנייתי. יום לאחר מכן הוא הוענקה לאתיופיה באום האפשרות לענות לקריאות הללו.
I don't want to hide my surprise in the convening of this meeting of the Security Council. We find it incomprehensible for this august body to discuss the decision of a sovereign state exercised within the domain of international law and
לא אסתיר את הפתעתי על הכינוס הזה של מועצת הביטחון. אנחנו מתקשים להבין מדוע הגוף המכובד הזה מתערב בהחלטה של מדינה ריבונית שהתקבלה במסגרת החוק הבינלאומי. היו כמה וכמה מקרים של ממשלות ריבוניות אשר גרשו אנשים של האום ושליחים דיפלומטיים אחרים בגלל שלל סיבות שצוינו או שלא צוינו. כך אמר השגריר של אתיופיה. השגריר כמובן לא התריע על המתקפה הצבאית המתוכננת, הוא גם לא אמר שפניה של הממשלה שלו להפסקת אש. כאן רינה בסיסט.
המתיחות בין טיואן לסין ממשיכה לעלות, הפעם תרגיל של חיל הקרקע הסיני, עוד גפרור להסלמה שכל העולם עוקב אחריה בחשש. שלום לכתב תחום החוץ בן יניב.
כן, שלום אירן, צהריים טובים. אז סף המתח באמת בין טיואן לסין ממשיך לעלות גם היום, והפעם זהו תרגיל שחיל היבשה הסיני עוד גפרו באמת להסלמה הזאת. חיל היבשה הסיני מאשר היום כי בימים האחרונים ביצע שורה של תרגילים, ביניהם שורה של תרגילי תקיפה וגם תרגול פלישה אל החוף. איפה כל זה מתרחש? במחוז פוג'יאן, שחופיו ממש משקפים אל עבר האי טיואן, מדינת האי הדמוקרטית, שבה בייג'ינג רואה טריטוריה סינית, כבר הביעה את חששה באופן פומבי מהתגברות הנוכחות הצבאית הסינית באזורה, לרבות חדירת עשרות מטוסי קרב לשטחה האווירי במהלך השבוע שעבר. התרגולים של חיל היבשה הסיני כללו כוחות פריצה או זעזוע, כפי שהם מכנים אותם, צלפים ועוד כוחות מיוחדים של צבא סין. בסרטון שהפיץ משרד ההגנה הסיני, נראים מאות חיילים יורדים מסירות קטנות ופולשים ליבשה תוך שהם משליחים רמוני עשן ומתגברים על מחסומים מלאכותיים. הם גם נראו בונים סוחות בין החולות. טיואן גינתה את ההתנהגות הסינית הזו והכנה אותה טקטיקת כפייה. נסיים איראן ונאמר שמחוז פוג'יאן, היכן שהתרחשו התרגולים הצבאיים, ישמש כזירת שיגור מרכזית אם אכן הסינים יחשבו על פלישה לטיואן, דבר שככל שהמתיחות נמשכת נראה פחות ופחות דמיוני. ארצות הברית כמובן היא הראשונה לעקוב אחר המתרחש שם, הנקודה אולי החשובה ביותר שכל עיני העולם נשאות אליו.
טוב, זה גם האזור שככל הנראה יחטוף בצורה החזקה ביותר, כיוון שבוא נודע לאמת, גם לטיואנים יש טילים אמריקנים חזקים ומסוכנים שמכוונים לעבר סין, כך שיש להם בהחלט סיבות להיערך.
וגם הנוכחות האמריקאית מעבר לאזור הזה של טיואן.
אולי אפשר למכור להם כיפת ברזל? לא, אני לא בטוח שה...
אולי אם הישראלים יחליטו ללכת על זה עד הסוף, אז זה יהיה מעניין.
טוב, אולי לטיואן.
כן, בדיוק.
בן יניב, תודה.
תודה, אירן.
השעה הבינלאומית, מניין המתים מקורונה בארצות הברית נמצא בירידה, וגם הוויכוח על יעילות החיסון הולך ודועך, אבל הקרב על חובת ההתחסנות רק הולך ומחריף. אתמול היה זה מושל טקסס, גריג אבוט, שבחר להסלים את המאבק, שחתם על צו שאוסר על מעסיקים ועל בתי עסק, לדרוש מעובדים או מלקוחות להתחסן. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום ערן.
הצו הזה מציב את טקסס במסלול התנגשות עם ממשל ביידן שמקדם חובת התחסנות. ראשית, מה המשמעות למשל לעובדים הפדרליים שעובדים בטקסס?
יש כאן הרבה שאלות שבסופו של דבר בית המשפט יצטרך להכריע סליחה בהן. האם גובר כאן הצו של המושל? האם יש כאן שאלות פדרליות? ויש כאן מעבר לזה גם שאלה עקרונית של מי יקשיב לצווים האלה ומה המשמעות שלהם. גרג אבוט בהחלטה שלו לחתום על הצו הזה, הצהיר שאסור לכפות על איש לקבל חיסון, וזה אומר לא רק מעסיקים, גם חנויות למשל לא יכולות לדרוש, או מסעדות לא יכולות לדרוש תעודת חיסון ממי שנכנס בשעריהן. הם כל עובד, בין אם זה עסק פרטי, ממשלתי, מדינתי, כולם לכאורה פטורים מהצורך הזה, למעשה לא רק פטורים, אלא מחויבים שלא לדרוש. אבל באותה נשימה, אבוט גם אומר, החיסונים יעילים, אני התחסנתי, לכו להתחסן, החיסונים האלה מאוד טובים, הדרך להתגבר על המחלה היא דרך התחסנות מרצון, לא דרך חובה, וזו כמובן גישה הפוכה לגישה של הממשל של ביידן, כפי שציינת שמאמינה בכך שצריך כדי להתגבר על המאוזים האלה של הקורונה שעדיין נותרו בארצות הברית, צריך לכפות על האנשים להתגבר, להתחסן.
זה סיפור רפואי נתן, או שיש פה אינטרסים פוליטיים? למשל, פוטנציאל התמודדות של גרג אבוט לתפקיד הנשיא בבחירות שהתקיימו בעוד שנתיים, והוא מנסה למצב את עצמו למעשה בנקודת חיכוך מול הנשיא כבר מעכשיו.
יש הרבה מזה, יש לא רק נשיאותי, יש גם כאלה שמאתגרים אותו לתפקיד המושל, דווקא מימין, מהצד השמרני יותר, יש איזשהו רצון של גרג אבוט, שאנחנו רואים לכל אורך המשבר הזה, למצב את עצמו כמנהיג של אמריקה השמרנית בעידן פוסט טראמפ. אנחנו רואים את זה בחקיקה כמובן נגד ההפלות, אנחנו רואים את זה בתקנות שהוא חתם עליהן קודם נגד מסכות ועכשיו נגד חיסונים. יש כאן בוודאי איזשהו רצון פוליטי של אבוט להיות זה שבא ואומר אני מנהיג את המחנה הזה, למרות שיש התנגדויות וניסיון לאתגר בכך כמובן.
ויש פה גם איזה רכיב אולי בדלני שאנחנו מכירים מטקסס. טקסס רואה עצמה במידה רבה כסוג של ישות עצמאית בתוך ארצות הברית.
בוודאי, בוודאי, וזה חלק מהעניין גם כן, אבל אולי לצורך הדיון לפחות, בוא גם ניתן את הצד של אבוט ושל הטקסנים, הם אומרים, תראו, הדרך לשכנע אנשים זה לא דרך כפייה, אנחנו לא יכולים לפטר אנשים מהעבודה שלהם, או למנוע מהם לאכול במסעדה, בגלל שיש להם בעיה עם חיסונים, הדרך הרבה יותר יעילה שתיצור פחות אנטגוניזם, זה על ידי הסברה חיובית. זו הגישה שלהם, היא מאוד נחמדה אגב, היא לא פועלת בשום דרך ובשום אופן, והיא גורמת לכך שבטקסס יש כל כך הרבה מתים מקורונה, אבל לצורך הדיון לפחות, בוא נציג גם את העמדה שלו.
טוב, רפובליקת טקסס פועלת כפי שהיא בוחרת לפעול. נזכיר שטקסס הייתה מדינה עצמאית בין השנים 1836 ל-1845, כך שיש לה, תמיד היה לה ויש לה תיאבון לקבוע את עתידה בעצמה. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
דוח של הפרלמנט בבריטניה על התמודדות הממשלה עם מגפת קורונה חושף בין השאר כי התגובה הראשונית של הממשלה הייתה איטית וכי גישת חסינות העדר שנקטה גבתה חיים של רבים. הדוח הזה מתאר את הפעולות של הממשלה ככישלון לא פחות. שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן.
שלום, שלום ערן.
תרשה לי לנחש שבוריס ג'ונסון לא מתכנן לעזוב את כס דאונינג 10 בעקבות הכרעה הזאת של הוועדה.
קודם כל צריך לראות אם הוא מתכנן לעזוב את בית הקיץ במרבייה שבספרד, בו הוא שוהה כרגע עם זוגתו ההריונית ועם בנם בן השנה וחצי, של הבית כמובן שייך לחברה הטוב של בת זוגתו, שהוא זאק גולדסמית, אחד מ... ובכן תורמי ועשירי המפלגה השמרנית, אבל זה מחוץ לעניין עצמו. כנראה שלא לא נצטרך לעצור את נשימתנו לראות אם בוריס אכן יתפטר. הדוח עצמו, הדוח עצמו הוא קשה ללא ספק, הוא נפרס על פני 150 עמודים. נקבע בו כי הסגר הראשון החל מאוחר מדי, מה שעלה כאמור בחייהם של רבים, ועם זאת הדוח מציין גם כמה הצלחות, בהן כמובן תוכנית החיסונים שמתוארת כאחת היוזמות היעילות ביותר בהיסטוריה של בריטניה. המגפה עצמה מתוארת כאן כאתגר הקשה ביותר בזמן שלום במאה השנים האחרונות, אשר עלתה בחייהם של למעלה מ-150 איש בבריטניה בלבד. צריך לציין שהדוח נכתב על ידי ועדת הבריאות והרווחה והוועדה למדע ולטכנולוגיה, הן כוללות חברים מכל הקשת הפוליטית בבריטניה, וראשי הוועדות עצמן פרסמו הצהרה ובה אמרו כי לבריטניה היו הישגים גדולים, אך גם טעויות גדולות, וצריך ללמוד משניהם. אגב, הדוח עצמו מתמקד באנגליה, ולא בצעדים ספציפיים שננקטו בווילס, בסקוטלנד או בצפון אירלנד, וערן בשנה הבאה צפויה חקירה ציבורית מקיפה, בינתיים אמר שר הקבינט סטיפן ברקלי את הדברים האלה, ברעיון שהתקיים בסקיי ניוז.
I suppose you want to start with an apology to the British public.
Well, move quickly in response to the vaccine. Obviously, this report has just come out, so we want to look at it and consider it. That's why we've also got an inquiry to ensure that where there are lessons to learn, we do so. But we followed throughout the scientific advice. We got the vaccine deployed extremely quickly. We protected our NHS from the surge of cases. But of course, if there are lessons to learn, we're keen to do so.
Keen to start with an apology, though, I would have thought.
Well, no, we followed the scientific advice. We protected...
So no apology.
תרצה להתנצל, שואלת המראיינת.
Sorry seems to be the hardest word to say.
כן, אצל סטיפן ברקלי כנראה, כי זה נמשך ונמשך, והיא חותרת להתנצלות, אבל נגלה לכם שבסוף היא לא קיבלה אותה. הוא אומר, הדוח יצא זה אתה, נתבונן בו, ושם כך יש חקירה כדי להבין איכן ניתן להפיק לקחים. עקבנו אחר ההצעה המדעית, התחלנו במבצע החיסונים מהר, הגענו על שירותי הבריאות מעלייה במקרה השפוז, אך כמובן שנפיק לקחים. היא מתעקשת, הייתי חושבת, שתרצה להתחיל בהתנצלות, והוא כאמור חוזר על שלום. מי שהיה איראן פחות, הרבה פחות דיפלומטי, הוא יועצו הקרוב לשעבר של בוריס ג'ונסון, הלא הוא דומיניק קאמינגס, ואגב, לשעבר פה חשוב, כי כיום הוא אחד ממבקריו החריפים ביותר של ראש הממשלה, לאחר שעזב את תפקידו בטריקת דלת כזכור בשנה שעברה. הנה מה שהיה לו לומר על הדוח.
The system was bad for many years before COVID. Me and others put into place work to try and improve the system in 2020 after the first wave. Unfortunately, the Prime Minister, being the joke that he is, has not pushed that work through. Now we have a joke Prime Minister and a joke leading the Labour Party, and we obviously need a new political system.
ראש ממשלה בדיחה, הוא אומר.
בקצרה, הוא אומר שראש ממשלה בדיחה, הוא תמיד, בכל הזדמנות שבה הוא מוטרד על ידי כתבים, הוא איכשהו מנסה להכניס לבוריס ג'ונסון, כנראה שאין שם הרבה חיבה בין השניים. הוא אומר, אנחנו, אני ואחרים, נקטנו בצעדי ייעול כדי לשפר את המערכת שהייתה במצב רע שנים לפני הקורונה, וזה אחרי הגל הראשון ב-2020. למרבה הצער, ראש ממשלה בהיותו הבדיחה שהוא לא פעל ליישום הצעדים, עכשיו יש לנו גם ראש ממשלה שהוא בדיחה וראש אופוזיציה שהוא בדיחה, והמערכת הפוליטית שלנו היא שבורה והיא צריכה תיקון.
טוב, לשיטתו כנראה שאפשר לבטל את הדמוקרטיה, אם גם אלה בדיחה וגם אלה בדיחה. עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה.
תודה, אירן.
בבריסל נפתח כינוס הוועד היהודי האירופי המאגד את מנהיגי הקהילות הדתיות היהודיות באיחוד האירופי עם נציגי האיחוד, דיפלומטים וחברי פרלמנט. בכינוס הזה ידונו בבעיות המרכזיות בקשר בין האירופים ליהודים, כמו אנטישמיות, החיים היהודים. מסקר דעת קהל שהוצג בפתח המושב הרחב ביותר שנערך עד כה באירופה, עולה תמונה מדאיגה על הקשר בין היחס לישראל לאנטישמיות. מבריסל מדווח כתבנו גדעון קוץ.
ועידת מנהיגי יהדות אירופה מכנסת בבריסל את ראשי קהילות הייחוד עם נציגי הייחוד האירופי, דיפלומטים וחברי פרלמנט מהמדינות השונות שהתבקשו להקים קבוצות מיוחדות למלחמה באנטישמיות בפרלמנטים שלהם, על פי 10 הדיברות למלחמה באנטישמיות. בתגובה ובתמיכה בתוכנית הייחוד האירופי להילחם באנטישמיות. המדינות התבקשו לפעול נגד האנטישמיות בתחום חופש הדעת, עם דגש מיוחד על בלגיה, שבית המשפט העליון אישר את ההחלטה על איסור השחיטה הקשרה בה, פעולה ישירה להגנה לקהילות, איסור על ארגונים אנטישמיים, קבלת ההגדרה הבינלאומית של האנטישמיות, אך גם מלחמה בארגוני החרם נגד ישראל. בפתח הדיונים הוצג הסגר הגדול מסוגו שנערך על ידי האוניברסיטה המרכזית של בודפסט על האנטישמיות באירופה. הוא נערך ב-16 מדינות בהשתתפות 16,000 אזרחים אירופים שענו על 70,000 שאלות ב-14 שפות. הרב הראשי שלמה קובס שהציג את הסקר אמר כי הוא נועד לשמש ליוזמות בתחום המלחמה באנטישמיות, כי על היהודים להיות פעילים ולא רק קורבנות.
Although we need obviously a very strong cooperation with our respected governments and the law enforcement as well as the civil society, but I strongly believe that we need to stop being harmless victims and we need to start being active initiators.
הסקר עצמו כולל שאלות מסורתיות על דעות קדומות נגד היהודים, כמו רשתות יהודיות שמנהלות את העולם, נכונות היהודים למעשי נבלה, יותר מדי השפעה, היהודים לא יוכלו לעולם להשתלב בחברה, האינטרסים שלהם שונים מהמדינה, יותר טוב שיעזבו או יעסקו במקצועות מסוימים. מדינות נוצריות ביסודן, כמו יוון, פולין, רומניה או ספרד, מובילות בתחומים אלה. אבל במדינה כמו רומניה, הרוב חושב כי למרות התכונות השליליות, טוב שיש יהודים במדינה, ואילו דווקא בהולנד לא. פולין, רומניה, חושבים שם שהיהודים עושים יותר מדי שימוש בשואה להצדקת התנהגותם. אבל הסקר הזה מחדש בנושא האנטי-ישראליות והאנטי-ציונות ששולבו בו לראשונה, וכך רבע מהנשאלים בשוודיה, שליש בהולנד ויותר משליש בספרד סבורים כי הישראלים מייחסים לפלסטינים כמו שהנאצים התייחסו אליהם. באוסטריה, בלגיה, צ'כיה וצרפת מודים הנשאלים שהם שונאים יהודים בגלל ישראל ומצדיקים את החרם נגד ישראל. תוצאות מדאיגות בהחלט. כאן גדעון קוץ, בריסל.
שלום לרב מנחם מרגולין.
שלום וברכה, צהריים טובים.
מי שעומד בראש איגוד הארגונים היהודיים באירופה, יוזם כינוס המנהיגים היהודים שמתקיים היום בבריסל. אנחנו שומעים את הנתונים האלה, ואתה יודע, אנחנו, האוזניים שלנו במידה מסוימת כבר כהות, כיוון שאנחנו שומעים שוב ושוב נתונים דומים. בכל פעם זה נשמע חריף יותר, אבל כמעט התרגלנו, לפחות כאן בישראל, ואולי אנחנו לא מבינים באמת את המשמעות הזאת של חיים בצל האנטישמיות או לצד האנטישמיות. איפה האיחוד האירופי בתוך כל הסיפור הזה? אנחנו יודעים שהוא פרסם תוכנית פעולה למאבק באנטישמיות. עד כמה דברים האלה באמת קורים בשטח?
האיחוד האירופי יצא כעת עם תוכנית. אנחנו כמובן מברכים כל יוזמה שעניינה לעזור ולו במשהו למצב הקהילה היהודית באירופה ומאבק באנטישמיות. יחד עם זאת, התוכנית הזאת לוקה בחסר, ואנחנו מתכוונים להמשיך לעמוד על המשמר, וזו למעשה המטרה של הכינוס היום. אנחנו חייבים לוודא שכמו שאת אומר, המוח האנושי לפעמים כבר מתקהם מרוב אסונות וטרגדיות ובעיות, ולפעמים קצת שוכחים או לא ערים מספיק לדעת מה לעשות ואיך לעשות. זו המטרה שלנו היום, לוודא שמה שחשוב לקהילה היהודית יהיה באג'נדה של המנהיגים האירופאים והאיחוד האירופי, וכולי תקווה שאכן נצליח.
מה הציפיות הקונקרטיות מעבר לשיהיה על האג'נדה? בסדר, אז הם כותבים דוח, הם מביעים הזדהות עם הקהילה היהודית, מה הציפיות שלכם בפועל?
אנחנו למעשה היום באים עם, 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 עם תוכנית שכוללת שני פרטים משמעותיים. למעשה בשביל להיאבק באנטישמיות צריך שני דברים, צריך תוכנית, וצריך מי שיאמץ את התוכנית הזו. ולכן אנחנו היום בכנס שלנו למעשה יוצאים משני הדברים האלו גם יחד. מצד אחד גיבשנו מסמך שנקרא עשרת הדיברות למאבק באנטישמיות, עשרת הדברים העיקריים, המרכזיים שחשובים לקהילה היהודית באירופה, ובאותו זמן אנחנו משיקים יוזמה אירופאית, שבמסגרתה חברי פרלמנט מכל רחבי אירופה, בכל פרלמנט באירופה תהיה קבוצת עבודה שמורכבת מחברי פרלמנט, מהאופוזיציה והקואליציה, שתפקידם לקחת את עשרת הדיברות הללו ולמעשה ליישם אותם באמצעות חקיקה ומעקב אחרי חקיקה במדינות שלהם. היעד שלנו כעת הוא לוודא שבכל מדינה יהיו באמת אותם חברי פרלמנט שמגויסים למאבק. בכנס היום אנחנו מקווים לגבש את ה... לקבל למעשה את הסכמתם הנרחבת של למעלה מ-40 מנהיגי קהילות יהודיות באירופה על המסמך הזה, וברגע שמסמך יאושר היום על ידי מנהיגי הקהילות היהודיות באירופה, אנחנו נתחיל לעבוד על זה עם קבוצות העבודה, ואני מאמין שבעזרת השם גם נצליח.
אז ממשלות זה יפה וחשוב, אבל קרב האמיתי שלכם, שלנו, לא מתנהל דווקא שם, אלא ברשתות החברתיות, ושם אנחנו מצליחים להבין עד כמה שנאה במידה רבה מגלגלת את הרשתות החברתיות. אנחנו עדים לפרסומים גם בשבועות האחרונים, על כך שפייסבוק למשל מעודדת במידה כזאת או אחרת שנאה ודיאלוג שהוא שלילי, זה מכניס לה הרבה מאוד כסף. עד כמה מצליחים לנהל דיאלוג גם מול הרשתות החברתיות, מול פייסבוק, מול טוויטר, מול אינסטגרם, שזה גם פייסבוק לצורך העניין, כדי להילחם בתופעות האלה שם.
אנחנו לא יכולים לבוא בטענות לאדם ששונא יהודים, משום שכך הוא חונך. אנחנו כן יכולים לוודא שני דברים. א', שלא תהיה לו את האפשרות לפגוע ביהודים, ובמידה שהוא יפגע ביהודים הוא יענש. והדבר השני הוא להשתדל שאנשים אחרים לא יקבלו את אותו חינוך לקוי. זו הסיבה שאחד מהפרטים המשמעותיים בעשרת הדיברות הללו לוודא שהממשלות דואגות ומבדות להטיל כנסות כבדים מאוד במידה שהרשתות החברתיות לא יצירו מיידית חשבונות של אנטישמים. אחד הדברים שאנחנו משיקים ממש בימים הקרובים הוא קמפיין מאוד משמעותי של ניטור אנטישמיות ברשת. אנחנו במגעים מול הרשתות החברתיות, חלק מהדברים אנחנו מסכימים, חלק עדיין לא. המטרה שלנו היא לוודא שכל דיווח שיגיע מצוות המשפטי שלנו לרשתות החברתיות על חשבונות של אנטישמים או כאלה שמפיצים שנאה יימחקו מהרשת, ואין ספק שזה אחד הדברים המשמעותיים שצריכים לקרוא בתוכנית הזו.
הרב מנחם מרגולין, יושב ראש איגוד הארגונים היהודיים באירופה, יוזם כינוס המנהיגים היהודים שמתקיים היום בבריסל, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לכם, צהריים טובים.
ג'ון קנט, בנם של קלארק קנט, סופרמן ולויס ליין העיתונאית, הוא ביסקסואל, כך נודע אמש ביום הבינלאומי למודעות לקהילה הלהט"בית, בעלילה החדשה של ספרון הקומיקס, חוברת הקומיקס. ג'ון קנט הולך בעקבות אביו, הוא סופרמן, הוא עוזר להציל את העולם, והוא גם מתאהב בעיתונאי. תום טיילור, שכתב את הקומיקס, אמר, לכל אחד מגיע לראות עצמו בגיבורים האהובים עליו. שלום לאורי פינק, עורך עיתון הקומיקס זבנג.
היי רן, מה נשמע?
לא רע אצלנו, וגם לא רע אצל קלארק קנט הבן, ג'ון קנט.
ג'ון קנט, על שם אבא, ג'ונתן, כן.
מה קורה כאן? זה סוג של ניסיון לקרוץ לקהילה הגאה, או ניסיון למשוך תשומת לב, או באמת ניסיון אמיתי להפוך את הקומיקס, האומנות הכמעט עתיקה הזאת של המאה ה-20, למשהו עדכני.
אני חושב שזה נראה לי 50% עם שרצומת לב, כאילו, אתה יודע, להגיע שדברו על זה, כן? כמו שלפני, אם אתה זוכר, לפני כמה עשרות שנים, הרגו את סופרמן, אתה מבין? הרגו את סופרמן. ואז באמת גם כן היה רעש גדול, אבל בניגוד להיום, מכרו אז מיליוני חוברות של סופרמן, כן? מכרו מיליוני חוברות, מה שלא קורה היום. היום תעשיית הקומיקס היא באמת האמריקאית, היא בשפל כזה שהיא ממש משתמשת בכל גימיק, רק כדי קצת למשוך תשומת לב. היום רוב חברות הקומיקס הם מין מחלקת המחקר והפיתוח של הדמויות, כן? לוקחים שם את כל הדמויות שאחרי זה עושים איזה סרטים, כן? זה בעצם הרעיון. אז הם עושים כל מיני ניסויים בתוך החוברות, שזה בסך הכל הרבה יותר זול להפיק חוברת ולספר בסיפור, מאשר לעשות סרט שלם ענק תקציב.
במילים אחרות אתה אומר, יש פה איזה סוג של בלון ניסוי, ניסיון לבדוק עד כמה יש לזה קהל פוטנציאלי שאפשר למכור לו כרטיסים, או לחילופין למכור לו מנויים לנטפליקס.
יכול להיות זה, אבל אני חושב שפה באמת בעיקר רוצים להזכיר לנו, אתה יודע, שהדמות הזאת קיימת, אבל סופרמן זה הדבר הכי טוב, כי אין דמות יותר אייקונית, כן, לכל הז'אנר הזה של גיבורי על מסופרמן, כן, זה הדמות...
וגם אין דמות יותר גברית, מצד שני, אתה יודע, הטייץ, הגרביונים הצמודים האלה, לא בהכרח סמל מאוד ברור לגבריות.
תשמע, אני חייב להגיד לך שאני לא יודע אם אתה מודע לזה, אבל ברגע זה, בעולם הקומיקס, אז בטמן הוא שחור, רובין הוא גם כן ביסקסואל, וונדר וומן גם יש לה קצת בעיות משקל, כאילו בקומיקס הם עושים הרבה דברים, וזה כנראה בגלל שמי שכותב את כל הדברים האלה, זה כל מיני חבר'ה צעירים מאוד ליברליים בתעשיית הקומיקס, כי אין בתעשייה הזו כבר הרבה כסף, לא כמו שהיה פעם, אז הם גם, אתה יודע, ברור מטבע הדברים שמושכים את זה לכיוון שלהם, באמת סיפורים על להט"בים, דברים כאלה, זה הרבה יותר מתאים לתקופה של היום, תראה, אפילו אני, בקומיקס הצנוע שלי בזבנג, כן, שהתחלתי אותו, אני כבר עושה אותו 30 שנה, אז בהתחלה היה לי דמות להט"בית אחת, כן, וזה גם היה חידוש מרעיש, כן, שהיה דמות להט"בית בקומיקס הישראלי. היום יש לי כבר איזה 4 או 5 בגלריה.
מה אתה אומר?
חייב, כן, חייב. כל מיני טיפוסים, כן, חייב אתה ליצור את התמונה המדויקת של המציאות, אז אני לא יודע, כאילו זה, האמת שאני לא רואה כאלה תגובות נלהבות, זאת אומרת, אני לא חושב שהקהילה הלהט"בית עכשיו תבוא ותציף את חנויות הקומיקס ותקנה המון המון עותקים מהחוברת הזאת, אבל עדיין, אני חושב שזה קצת ככה לנסות לעדכן, אבל אתה יודע, זה לא מחייב, בקומיקס, אתה יודע, גם אף אחד לא מת, ואף אחד לא קורא לו שום דבר, תמיד הוא יכול לחזור אחורה, וגם שהם עשו את זה בסך הכל עם סופרמן ג'וניור, כן, לא עם סופרמן האמיתי, עם קלארק קנט, אתה יודע, כל הדברים האלה, גם הרי שבסך הכל זה בסך הכל גימיק, שהביא לרעיון הזה ברדיו, וזה כבר, אתה יודע, זה כבר נחמד, כבר שנחמד שמדברים על קומיקס ברדיו.
ללא ספק. לקומיקס יש שליחות חברתית, להערכתך?
כמו לכל מדיה פופולרית, אני חושב, יש, כמו שלקולנוע יש, אבל היום באמת יש רושם כזה שקומיקס הוא בחוד החנית של מה שקוראים, כן, מה שקראת, השליחות הזאת. בקומיקס יש המון המון ניסיונות כאלה, כאילו כל הדמויות האיקוניות האלה בקומיקס, עושים איתם דברים הרבה יותר נועזים, מאשר בקולנוע, דברים כאלה, מטבע הדברים, כי קומיקס הוא דבר, בסך הכל, דבר זול, כן? אתה לא צריך המון הפקה בשביל לעשות את זה. אז יש, תגיד, אבל לפעמים דברים יוצאים נורא נחמד, כן? למשל, יש דמות, לוקחים דמות, יותר, אני אגיד לך את האמת, זה עובד יותר יפה שממציא דמות חדשה. ימציאו דמות כמו סקווירל גרל, כן? איזה דמות של בחורה שמנמונת, בחורה שמנמונת שהיא גיבורת על. כן, לא איזה, אתה יודע, אמזונה כמו וונדר וומן.
או גיבורת העל המוסלמית הראשונה שלובשת כיסוי ראש.
כן, כן, זה גם כן, הנה, גם זה אחד הכיוון, מיס מרוול. אבל כן, פה לקחו רק את השם של דמות ושייכו אותה לדמות חדשה. אבל סקווירל גרל, אתה יודע, זה נחמד, יש לך דמות של מישהי שנראית כמו בן אדם רגיל, לא, אתה יודע, איזה אדוניס.
טוב, במילים אחרות אתה אומר, תמציאו, תהיו יצירתיים קצת, לא צריך בהכרח להתלבש על הדמויות הישנות, צריך להביא חדש.
כן, תביאו חדש, זה תמיד הרבה יותר מוצלח מאשר להתאפל לאייקונים שלנו, אבל בסדר, אם זה מה שמשעשע ומביא לרעיונות ברדיו, אז בכיף.
אורי פינק, עורך ומחבר זבנג, תודה רבה לך.
יאללה, להתראות, ביי ביי.
נכון שרק מתחילים להריח את הסתיו באוויר, הקיץ רק הסתיים, וסיימנו גם רק ממש לא מזמן עם אולימפיאדת הקיץ 2020 שהתקיימה ב-2021, וכבר נערכים לחורף. בפברואר תיפתח בבייג'ין אולימפיאדת החורף, אחות הקטנה מבין השתיים, אבל הסינים לא עושים הרי שום דבר בקטן. היום הם פרסמו את שיר הנושא ביחד למען עתיד משותף, השיר שילווה את משחקי החורף 2022. ביחד לעתיד משותף רצוי, עתיד משותף ללא קורונה וללא מלחמות בקו הגבול שבין טייוואן לסין. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, מפיקות אורית שולץ ושני אביב, הטכנאים ליטל אטיאס ושימון דוקרקר, אני רן סיקורל. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. בינלאומית, את כאן.org.il, זוהי כתובת הדואר האלקטרוני שלנו. חפשו אותנו גם בפייסבוק, גם את רשת ב' וגם את השעה הבינלאומית. אנחנו שם, להתראות.